שלום, ערב טוב. אנחנו נפתח בתפילת המנדלה.
סומה לפרחים אדויה, עם הצילי ימשות האמה, נחמה ולבנה, היא אדויה. ופנים של כל חסד אמרת, וליבי ירחנה ולהגישנה, כגן של נתארה, וליבי ירחנה ולהגישנה, כגן של נתארה. תזכה כל בריאה לעולם שכולו טובה.
אז אנחנו נתחיל במדיטציה קצרה. שבו בנוח שתוכלו להרפות את הגוף, ישיבה מזרחית או לוטוס, מה שנוח לכם, או על כיסא. שימו על הגב ישר, שימו שהסנטר לא יהיה מורם מדי, לא יהיה שמות מדי. תנו את הידיים לנוח ונוחות בחיקכם. וכעת עצמו את העיניים והתמקדו בנשימה. התמקדו בתחושה של מעבר האוויר, קצה האף. אנחנו שמענו את הסיפור על מאסטר ניגומה ומאסטר נרופה ועל ההשתלשלויות השונות בחייהם, ולבסוף מגיע הרגע שבו הם ניצבים זה מול זו, וכל אחד מהם רואה ישות מוארת בשני. כל אחד מהם טהור מספיק לראות בשני מלאך שבא לקחת אותו לגן עדן. והמסורת אומרת שכל אחד מאיתנו יגיע הרגע הזה אצל כולנו. ואם עוד לא פגשנו את הפרטנר הזה, אז נפגוש אותם כשנהיה טהורים מספיק. ואם יש לנו בני זוג, אם נטהר מספיק, נוכל לראות בהם את אותו מלאך. אז כעת אנחנו נריץ את מכונת הזמן קדימה אל הרגע הזה. ודמו את עצמכם ניצבים מול המלאך המדהים הזה או המדהימה הזו. שם כלי לשלמות. הן בהופעתם החיצונית והן בסגולותיהם הנשגבות. ולבכם עשו אותם מושלמים. הם טובלים בעונג מושלם כל הזמן. ומביטים בכם באהבה גדולה. ונסו לעשות אותם חיים עד כמה שאפשר. מלאי חיים חמים, ריחניים. הביטו אל עיניהם. תראו כמה נפלא שבאת אליי, או כמה נפלא שבאת אליי. ואם אלו בני זוגכם הנוכחיים, ראו אותם מתמזגים עם הדמות האידיאלית במדיטציה. וזכרו את ריקותם. זכרו שהתואר שלהם בא מכם, בא מהתואר שלכם. וגם אתם זוהרים. והם רואים אתכם זוהרים. וכעת הם נוטלים את ידכם והם אומרים בוא או בואי, ולוקחים אתכם אל גן העדן. אני אתן לפקוח את העיניים. אז כמו שאמרנו, זה נכון לכל אחד מאיתנו, בשיא האבולוציה הרוחנית שלנו, זה יקרה לכל אחד מאיתנו. והדרך הרוחנית באה להכין אותנו לרגעים האלה. היא באה להביא אותנו, לטהר את עצמנו, ואז באופן אוטומטי בני זוגנו יהיו טהורים, כי הם השלחה שלנו. אז הדרך הזו של הזוגיות הרוחנית שאנחנו מלמדים, מטהרת את בני זוגנו ומביאה אותם לידי שלמות, על ידי טיהור עצמנו ואהבת עצמנו לשלמות. ושני הדברים קוראים ביחד. מאסטר ניגומה ומאסטר נרופה, הם הזוג הארכיטיפ, התהליך שהם עברו, זה התהליך שכולנו נעבור ואולי כבר עוברים. והדרכים שאנחנו מלמדים בסדרה הזאת זה לעשות את תהליך הטיהור הזה, והתהליך הזה של להביא את בני זוגנו לידי שלמות, על ידי עבודה עם צד שלישי. אנחנו לא הולכים לקונפרונטציה, אנחנו לא הולכים לאימותים, אנחנו לא באים לתלונות, אנחנו לא קוראים להם לשיחת עברה, עם כוס קפה, בלי כוס קפה. אנחנו אומרים שהדרכים האלה לא עובדות. מה שעובד זה שאנחנו נטהר את עצמנו, ואוטומטית נתחיל לראות בהם את מה שאנחנו משקפים. אז מנינו כמה תכונות בהרצאות הקודמות, ואני רוצה להמשיך עם זה קצת. ניקיון. אז בואו נקרא מאריה נגרג'ונה. משיבים הפסוקים. הוא אומר, אתם אשר יש אמונה בלבכם, בואו והקדישו את מיטב מאמציכם ללימוד של הריקות. השתמשו בהיגיון על מנת להיווכח שדבר שקיים בלי להיות תלוי, הרי זו ספירה בעליל. זנחו אם כן את הסמסרה ואת מה שאיננו סמסרה, ובואו אל השלווה. אז כאן אריה נגרג'ונה מדבר איתנו על החשיבות של לימוד הריקות. החשיבות של הלימוד הזה שמאפשר לנו להבין שאין דברים שקיימים מצד עצמם שם מחוץ לנו ושמופיעים בחיים שלנו באיזשהו אורח מקרי או באיזה אורח נס או מתוך איזה כוח עליון שבלתי תלוי בנו. הוא אומר, דבר שקיים בלי להיות תלוי, הרי זו ספירה בעליל, הוא אומר. אין דבר שמופיע יש מאין. אין דבר שקורה בחיים שלנו שאין לו סיבות. זאת ספירה, הוא אומר. זה לא הגיוני, הוא אומר. השתמשו בהיגיון. השתמשו בהיגיון. אותו היגיון שאנחנו משתמשים בו במדע, שמחפש סיבות, שמחפש למה דברים קורים, אותו היגיון, הפעילו אותו בחיים שלכם. אם משהו מופיע בחיים שלכם, יש לו סיבות. ואם אתם כרגע לא מבחינים בסיבות, זאת סיבה להמשיך וללמוד ריקוד, להמשיך ולהתבונן, להמשיך להבין איך דברים מופיעים, איך החוקיות הזאת שמנהלת את המציאות שלנו. כי אנחנו אומרים שזה הדבר בעצם היחיד שבינינו ובין העושר הנחשף. זה הידע, זה החוכמה. זה ההבנה העמוקה לאופן שבו דברים מתרחשים, והבנה העמוקה למה לא נכון. הבנה של איך דברים לא מתרחשים. הם לא באים מצד עצמם, הם לא קיימים שם מצד עצמם, אין בני זוג שהם מכבדים או לא מכבדים מצד עצמם, או דמוקרטיים או לא דמוקרטיים מצד עצמם, או שמחים או לא שמחים מצד עצמם. אם אני חיה עם בן זוג, מה שמופיע אצל בן זוגי משקף את המיינד שלי, במיוחד אם חיינו יחד הרבה שנים. משקף את המיינד שלי ומשקף את הדברים שאני אולי לא יודעת על עצמי, ובשביל זה הם ניצבים שם, ממשיכים להראות את המראה, ממשיכים להראות את המראה, עד שאני ירד, עד שאני יועיל להסתכל ולקחת אחריות על זה. הוא אומר, זנחו אם כן את הסמסרה, זנחו את המיינד המורגל, את ההרגל הזה לחשוב בצורה כזאת, לחשוב שדברים באים מצד עצמם, להגיב כאילו שהם באו מצד עצמם. זה משמר את הסבל, זה משמר אותם במקום שהם נמצאים, ולהפך הם ימשיכו לדרדר. ובואו אל השלווה. אני אכנס עכשיו אל מה שהוא אומר דרך הראי של מה שקראנו פה ניקיון. וניקיון כאן הכוונה גם ניקיון חיצוני, אבל לאו דווקא, ברמה הרבה יותר עמוקה. אתם זוכרים, דיברנו על הגוף הזה שקיבלנו. הגוף האנושי זו הדרך היחידה להגיע להערה. צריכים קודם לקבל גוף אנושי לפני שאפשר להגיע להערה. מכיוון שבגוף הזה יש מה שקראנו ששת היסודות או ששת האלמנטים, ובתהליכים הסופיים של להגיע להערה, אנחנו ישירות עובדים עם האלמנטים כדי להתמיר את הגוף הזה לגוף של אור. אז אנחנו מאוד זקוקים לגוף הזה כדי להגיע להערה. אנחנו צריכים אותו, הוא הכלי שלנו. לא בגלל שמצד עצמו הוא כל כך טהור ומפואר, כי הוא לא, אנחנו יודעים שהוא מתבלה, הוא מזדקן, הוא נוטה לחלות, הוא כגוף סמסרי. אז זה הצד הסמסרי שלו, שהוא לא מפואר, ושאין מה לצמד אליו ואין מה להיאחז בו, כי זה ממילא ילך לנו לאיבוד. במיוחד אם נאחז בו חזק, הוא ילך לנו לאיבוד. ויעברו עוד כמה שנים, ויתחילו לקרות אירועים שיגזלו מאיתנו כוחות או יכולות או תובנות או יכולת ריכוז וכך הלאה. הגוף ילך ויתבלה ויחד איתו המיינד גם ילך ויעבד מיכולתו. אז בזה לכשעצמו אין מה לאחז. אבל מכיוון שהוא כלי להגיע להרה, אנחנו חייבים לטפח אותו. אנחנו חייבים ללמוד לדאוג לבריאות של הגוף, לדאוג לבריאות של המיינד, לדאוג להעריך את חיינו ככל שאנחנו יכולים. אז פה אנחנו מדברים על בן או בת זוג שעוזרים לנו במשימה הזאת, שעוזרים לנו לשמר הרגלי חיים טובים, לשמר הרגלים רוחניים טובים. אם אתם כבר עומדים לאכול את הגלידה השלישית, אולי הם יגידו, זה לא יעזור לקידת השמש מחר. אז אנחנו רוצים בני זוג שיעזרו לנו איפה שאנחנו חלשים קצת, ויעזרו לנו לתמוך בנו, להחזיק את הגוף, להחזיק את המיינד. יעזרו לנו לדאוג לכלי היקר הזה. מכיוון שאומנם קיבלנו גוף שנאלץ לאבד אותו, שגוף סמסרי, אבל הוא היחיד שאותו אפשר להתמיר לגוף של אור. יש הרבה סוגים אחרים של גופים. יש יצורים שחיים ביקומים אחרים. היחיד מבין היקומים האחרים שאנחנו יכולים לראות זה היקום של בעלי החיים. אבל יש יקומים של רוחות, יש אפילו יצורים שחיים בלי גוף, שזה רק מים, רק תודעה. אנחנו אומרים שזה תוצאה ממדיטציה לא נכונה לאורך זמן. אם עושים הרבה מדיטציה של ריכוז אפילו, אבל שהיא לא מבינה ריכות, זה עלול להשליך אותנו לקיום כזה. ואנחנו אומרים שזה לסבור זמן, כי אמנם נגיע אולי לקיום כזה, אבל עד שלא הבנו ריקות, עדיין הזרעים של סבל נמצאים בנו, ואנחנו עדיין עלולים ליפול לתוך קיום סובב. למעשה בטוח שמשם נופלים, כי שם החיים הם מאוד מהנגים, והקרמה לחיות חיים מהנגים מתמצא, ואז נופלים לסבל יותר עמוק. אז מצד אחד יש לנו גוף שהוא יאכזב אותנו, ושהוא נוטה לחלות ולהזדקן, וכך הלאה. מצד שני, החיים האלה הם מאוד קצרים. אז ההזדמנות היא רק דרך הגוף הזה, אבל הגוף הזה נוטה לחלות ולהזדקן, ויש לנו אותו רק לפרק זמן מאוד קצר. ההזדמנות היא מאוד קצרה. וכשאנחנו צעירים, קצת לא מוחשי לנו שההזדמנות היא קצרה, אז אלה מאיתן לנו שהיה להם יחסים קרובים עם סבא או סבתא, ואולי התחברנו לזה דרכם. הם היו מורים שלנו להראות לנו שזה יחלוף. אנחנו צעירים, אנחנו מרגישים במלוא עוננו, וקשה לנו לדמיין איך זה אם אנחנו נאבד את הכוחות האלה. אבל מגיע הרגע שמתחילים לאבד אותם. הגוף מתחיל להתבלות, ואנחנו כבר לא מסוגלים לעשות כל הדברים שעשינו. המיינד מתחיל לבגוד בנו. אנחנו כבר לא יכולים לשבת בריכוז שבו יכולנו לשבת קודם. אורך הזמן שיכולנו להתמקד קודם, עכשיו אנחנו לא יכולים, אנחנו נוטים להיות שכחנים יותר. אז מאוד חשוב בזוגיות שבני הזוג יעזרו לנו לשמור על הגוף שלנו ולהעריך את חיינו. לישון מספיק, לאכול נכון, כל הדברים האלה. חשוב להקיף את עצמנו באנשים שיעזרו לנו לשמור, לשמר את הגוף ואת המיינד ככל האפשר כדי שנוכל להשלים את הדרך הרוחנית. ומדובר על בני זוג, אבל לא רק בני זוג, להיות מוקפים באנשים כאלה. אבל כמובן בני זוג, כי איתם אנחנו חיים. עכשיו, אם אנחנו בשלב שעוד לא בחרנו בני זוג, שאנחנו בוחרים בני זוג, מאוד חשוב להסתכל במה בני הזוג האלה מעוניינים. האם זה תואם את האספירציות הרוחניות שלנו? האם בן או בת הזוג שאנחנו עומדים לבחור, האם הם מעוניינים בחיים רוחניים? כי יכול להיות שכרגע הם צעירים וחמודים, ויש משיכה גדולה אולי, ואולי הם אפילו מספקים את הצרכים שלנו, הפיזיים או הרגשיים וכך הלאה. אבל האם הם יכולים לספק לתמיכה לאורך זמן בחיים הרוחניים שלי? כי למעשה אנחנו אומרים שזה כל מה שחשוב. הדברים האחרים יחלפו מהר. המשיכה הפיזית תחלוף עם הזמן. צרכים רגשיים אולי הם עכשיו מסופקים ואולי בעתיד לא יהיו מסופקים ואולי הם ישתנו ובטוח הם ישתנו. אבל האם אנחנו יכולים להמשיך יחד בדרך הרוחנית ולהתקדם ולהעלות רמה באבולוציה שלנו? אז הקטע הזה זה ללמוד איך נראית זוגיות שהיא באמת רוחנית, כשבני הזוג שניהם תומכים זה בזה בדרך הרוחנית. באופן רגיל, כשבני זוג תוקשים זה את זה ומתאהבים, מחליטים לעבור לגור יחד, לחיות יחד, נוצר איזה מעגל סביבם. הם יוצרים מעגל סביבם. הם יוצרים את הדלת אמות שלהם. הם סוחרים להם דירה, או קונים להם בית, מתחילים אולי להקים משפחה, מתחילים להיות בתוך הקטע. הכן שלהם, ומה שהרבה פעמים רואים קורה, זה שהם יוצרים מין מעגל סביבם, ואחרים הם מחוץ למעגל. יש מעגל שמגן על הזוגיות, ואחרים הם מחוץ למעגל. זה הבית שלנו, זה המשפחה שלנו, זה הילדים שלנו, זה הצרכים שלנו, וזה נהיה יותר פנימה, זה מתכנס לו פנימה, ומרחיק אותם משאר העולם. בזוגיות רוחנית זה בדיוק להפך. בזוגיות רוחנית, האהבה של בני הזוג זה לזה, מקיפה את כולם ומכניסה את כולם פנימה, ומקרינה הלאה אל תוך העולם. בני הזוג הרוחניים באים להיות יחד, כדי שבאהבתם זה את זה יוכלו לשרת את כל העולם, לא להפריד את עצמם מן העולם. הם מחפשים לשתף את האהבה שלהם עם אחרים, ולא להכניס את עצמם לעולם קטן פרטי. הם נכנסים אל תוך הזוגיות הרוחנית למען הזולת, לא למען עצמם. כזוג אנחנו עכשיו משרת את העולם. וכזוג אנחנו נכניס ונכלול את האחרים בתוך האהבה שלנו. אנחנו נקיף אותם באהבתנו. אז זה האידאל, זה המקום האידאלי של זוגיות רוחנית. ואז כשאנשים נכנסים לתוך מערכת כזאת, הזמן שלהם יחד הוא כבר לא שלהם פרטי. כי אם הם מגדירים את הזוגיות שלהם בצורה כזאת, אז כל רגע שהם מבלים יחד הוא למען הזולת. הוא כדי לשרת את הזולת ביחד, כזוג. וזה דרך חיים נפלאה, זה הדרך המספקת ביותר שאפשר לדמיין. כי הכוונה הזאת לשרת באהבתם את העולם, הולכת ומעמיקה את האהבה, והיא מנוגדת לתהליך הקרמי הרגיל. בתהליך הקרמי הרגיל, אנחנו מתחילים מבום גדול ומאהבה גדולה וירח דבש, וירח דבש נגמר. ואחר כך זה הולך ודואך, ואז רואים את כל הקריקטורות שרואים את הזוגות המבוגרים, והוא כבר לא זוכר למה הוא התפתן, והוא כבר מחפש. איך הייתה הבדיחה? איש ואישה, הם נוסעים ברכבת בקרון שינה, וכל אחד יש לו את הדרגה שלו, הם לא זוג. והיא אומרת שקרלה, ומציעה אולי נתקרב קצת, ויש שם כמה שלבים של ניסיונות התקרבות, ובסוף נראה שהוא מבין את הרמז. אז הוא אומר, את רוצה שבטח שנתנהג כמו בעל ואישה? אז הוא אומר, כן, למה לא? ואת יודעת מה, בואי נהיה כמו בעל ואישה. תלכי עליי לחפש לך מקום אחר. מתחת. את תלכי למקום אחר. אז זה תהליך הרגיל. כשאנחנו נכנסים לזוגיות הזאת, כשהאהבה שלנו באה לשרת את העולם, ההפך קורה, זה הולך ומתעצם בפנים. גם מבחינה פיזית. גם מבחינה פיזית, מפני שעכשיו כל מגע שמביא עונג אחד לשני מיועד ומתועל לראות ריקות ישירות. כי זה בעצם המטרה האולטימטיבית של כל מה שאנחנו עושים גם ביוגה וגם בזוגיות. וגם בצד הרגשי וגם בצד הפיזי. ואנחנו משתמשים בעונג כדי לראות ריקות ישירות. ואז זה לא משהו שאני מתענגת עליו, צורכת אותו ואז הוא מסתיים, משתמשת בעונג ואז הוא מסתיים, אלא זה עונג שאני כל הזמן מקדישה כדי להגיע לרמה רוחנית גבוהה יותר, כדי שאוכל לשרת את האחרים מרמה יותר גבוהה, ואז העונג הולך ומתעצם. זה הקרמה. הקרמה של להקדיש את זה לזולת, הולכת ומעצימה את העונג ומגבירה את יכולתי להיכנס לרמות רוחניות יותר גבוהות, ומשם מגבירה את העונג שוב. וזה הופך לספירלה שעולה שמאפשרת לי לבוא אל העולם משם. ואז כל מגע של בן זוגי הופך לעוד קטע קטן בהערה שלי. ושלהם כמובן. וזוג שמתרגל זוגיות רוחנית מודע לזה כל הזמן. ואז כל פעם שמענגים אחד את השני, הם בעצם מביאים אחד את השני להערה למען, אתם זוכרים הגדרה של בודיצ'יטה? למען כל הבריאה. ואז זה הופך להיות הסיבה להיות ביחסים שמענגים אחד את השני, הסיבה להיות בתרגול פיזי זוגי. הזוגיות הופכת לתרגול למען להביא אחד את השני להערה, למען לשרת את האחרים. ולהפך, אם אנשים לא עושים את זה, אז זה נהיה כמו בבדיחה הזאת. זה נהיה בהדרגה יותר משעמם, יותר ויותר משעמם. אולי לא מיד מרגישים את זה, אבל כעבור 10-20 שנה מרגישים את זה. זה מאבד מזור, זה נהיה רוטינה, זה נהיה משעמם, ולפעמים זה נעלם לגמרי. וזה כל כך חבל, כי זה יכול להיות בדיוק להפך. כי זה יכול להיות הדבר המדהים ביותר, שהזוגיות הולכת ומתעצמת, והעונג ההדדי הולך ומתעצם, והיכולת לשרת את הזולת הולכת ומתעצמת, ככל שאתם מתרגלים יותר יחד, מתוך המוטיבציה הזאת. כל הזמן, כל רגע מענג, נשלח ומוקדש לברואים. מוקדש לכך שנוכל לייצר עוד קרמה לעוד עונג ולעוד הנאה מהסוג הזה, שיכולה לקדם את הראייה הישירה של ריקות. בצורה כזאת אנחנו משמרים את ההנאה ואת העונג בתוך הזוגיות, את האהבה בתוך הזוגיות. והזוגיות לא מזדקנת, היא רק מתעצמת. הרצון לשרת את האחרים על ידי הזוגיות שלנו, שותל זרעים בתודעה שלנו, לראות את הזוגיות שלנו הולכת ומשתפרת ומתעצמת מיום ליום, משבוע לשבוע, מרגע לרגע. אז זה האסנס של מה זה להיות בזוגיות רוחנית. זה להיות יחד כדי לשרת את העולם יחד, ולא להפריד את עצמנו מן העולם. וכולנו יכולים לשאוף לשם, זה נשמע אולי כזה אידיאל, אבל כולנו יכולים לשאוף לשם. אז מה זה אומר מבחינה פרקטית? בני זוג שחיים מתוך ההתכוונות הזאת, יעודדו אחד את השני לאכול נכון, יעודדו אחד את השני לתרגל, ידאגו שהשני ישן מספיק, באופן כללי ידאגו לגוף של השני, ידאגו לעשות את הדברים שיקדמו את הבריאות של בן הזוג, ידאגו למיין של בן הזוג, יגררו אתכם לכאן למשל, לשמוע הרצאה כזאת, הם יעירו אתכם מוקדם לעשות את המדיטציה שלכם. כשהם רואים אתכם אוטוטוף מתעזבנים על מישהו, הם יזכירו לכם את הריקות שלהם, ואולי ימנעו מכם כמה רגעים של זעם וכעס, ויחסכו מכם הרבה הרבה צרות שהכעס הזה נוטע בליבנו, דרך הזרעים הקרמיים. הם יזכירו לכם כל הזמן על ריקות, בכל רגע בחיים שלכם. כי זה קשה לזכור בעצמנו. זה מאוד קשה לזכור ריקות, במיוחד כשבאים רגעים קשים ומישהו לוחץ לנו על כפתורים ואנחנו שוכחים שהם באו מאיתנו ושהם לא באו מצד עצמם ושהם לא מרגיזים מצד עצמם. אנחנו צריכים מישהו שיזכיר לנו ברגעים האלה. אז בני זוג רוחנים יזכירו את זה אחד בשני. אם מישהו בא וחותך אותנו בכביש ואנחנו עוד עוד עומדים לפתוח את הפה ולהתעצבן ומישהו רגע רגע את זוכרת שאת לפני שבועיים עשית אותו דבר למישהו אחר? אוקיי, בסדר, קיבלתי את הדין, אוקיי. אז בני זוג רוחנים עוזרים אחד לשני לעצור את הסמסרות האלה, הקטנות, שגוררות אותנו למטה, ועוזרים לנו לטפח הרגלים רוחניים טובים. אז זה איך שזה נראה כשהכל בסדר. מה אם אין לנו כזה בן זוג או כזאת בת זוג? הם לא כאלה. אז איך אנחנו נגרום להם להשתנות? איך אנחנו נגרום להם להתחיל לתמוך בנו, להתחיל לתמוך בחיים שלנו, להיות שותפים לדרך הרוחנית שלנו. אנחנו משתמשים בתרגול שלנו במה שנקרא סדנה, אמרו סדנה. סדנה זה תרגול, הרבה פעמים מורה נותן לנו סדנה, נותן לנו, זה התרגול היומי שלך, זה תעשה, זה סדנה. זה המדיטציה, זה היוגה, זה התפילות, זה המנטרות. אנחנו פוגשים מורה, הוא נותן לנו סדנה לתרגל. אנחנו אומרים שאת התרגול לא עושים רק בזמן שאתם יושבים על כרית המדיטציה או על המזרון של היוגה. זה לא הסדנה היחידה. למעשה כל היום הוא סדנה. אם אתם על דרך רוחנית, כל היום הוא סדנה. ואם בן זוגנו נראה שהוא לא על כיוון רוחני או לא מעוניין דווקא בכיוון הזה או לתמוך בנו בכיוון הזה, זה משקף את זה שלנו אין סדנה. שאנחנו לא על, או שלא היינו, נגיד ככה, כי קרמה לוקח לזמן להפשיב. שאנחנו לא תרגלנו ככה. והחיים שלנו לא היו סדנה. מכיוון שהתרגול בזוג, או לחיות בזוג, זה בעצם תרגול לקראת הרגעים האלה שתיארנו במדיטציה. שיבוא סוף סוף הרגע המדהים, ונפגוש את המלאך, והוא או היא יקחו אותנו הלאה. מה שאנחנו עושים כרגע עם בני זוגנו זה תרגול לרגעים האלה. אז זה צריך להיות סדנה עכשיו. ולמעשה כל זוגיות שיש לנו היא תרגול לקראת הדבר האמיתי שיבוא יום אחד. זה תרגול לפגוש את המלאך הזה וגם בעצמנו להפוך למלאך. אז על הדרך הרוחנית או בזוגיות הרוחנית, כל רגע הוא סדנה. אנחנו כל הזמן מתרגלים סדנה. ואנחנו רוצים מישהו על ידינו שיודד אותנו לתרגל את הסדנה שלנו. ואמרנו כבר שזה לא בהכרח מועיל לבוא לקרוא להם לשיחה ולהגיד להם, תראה, זה מה שאני רוצה. אני רוצה שאתה תזכיר לי כל פעם לשתות מספיק מים, אני רוצה... או שהם יזכירו או שהם לא יזכירו. זה לא בהכרח עוזר. בטח לא להתלונן, אתה אף פעם לא מזכיר לי לשתות מספיק מים, זה בטח לא יעזור. זה רק מייצר עוד תלונות ועוד מרחק ביניהם. וזה גם לא זוכר מאיפה הם באו. זה גם לא זוכר שהבן זוג שלי משקף לי את המיינד שלי. הוא משקף את הסדנה שלי. הוא משקף מה אני עושה כל רגע ורגע בחיי. אז אם יש לנו בני זוג שלא תומכים בניקיון הזה, ואנחנו מדברים על הניקיון הגופני והרוחני שמקדם אותנו בדרך, אז זה בגלל שאנחנו עצמנו לוקים בתחומים האלה. זה בגלל שלנו אין סדנה בחיים שלנו. אנחנו לא חיים כאילו שהחיים האלה הם דבר קדוש שצריך להשתמש בו לעלות ברמה הרוחנית. אז כדי שבני זוגנו ישתנו ויהיו כפי שהיינו רוצים שיהיו, שהם יתמכו בנו בדרך הרוחנית, אין צורך לנזוף בהם שהם עדיין לא עושים את זה, אין צורך להסביר להם מה אנחנו היינו רוצים, כי הם ממילא לא יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים, עד שאנחנו לא זורים את הקרמה בליבנו, להביא אותם לידי כך. זה לא מועיל בכלל, זה רק מקשה על היחסים. אז מה שאנחנו צריכים זה לשתול את הזרעים בתודעה שלנו, שאחר כך יכפו עלינו לראות אותם ככה. והם יכפו עלינו, כמו אצל נרופה וניגומה, לראות את בני הזוג יותר ויותר תיאורים. והדרך פה שמוצעת, כמובן, זה להשתמש בצד שלישי. אז אנחנו משתמשים באנשים מחוץ למערכת היחסים, כדי לבנות את הסדנה שלנו, כדי שהם יתחילו לתמוך בניקיון הרוחני שלנו. אז בסדרה הזאת אנחנו נותנים לכל אחד מהתכונות שאנחנו רוצים לפתח את זה בני זוגים. שלושה אמצעים. אז הראשון פה בתיקונים הקרמיים, שלח קלטת יוגה לאמא. אז למה קלטת יוגה? כי זה טוב. למה לאמא? כי הורים הם אובייקט קרמי מאוד מאוד חזק, מכיוון שהם היו אלה שנתנו לנו את הגוף הזה מלכתחילה, ואמרנו שבלי הגוף הזה בכלל אין מה לדבר על להגיע להערה. אז מי שנתן לנו את הגוף הזה הוא אובייקט קרמי מאוד, מאוד חשוב. אז אם אנחנו דואגים לבריאותם של ההורים שלנו, זה קרמה יותר חזקה מאשר סתם לדאוג לבריאות של מישהו, שגם זה דבר נהדר לעשות. אז לדאוג לבריאות של אנשים אחרים, לשלוח אותם לשיעורי יוגה, ללמד אותם יוגה, אם זה ההורים שלנו על אחת כמה וכמה. אם אתם מצליחים להביא אותם לכאן למשל, יש כאלה שמצליחים. אז זה דבר נפלא. ואתם לא צריכים להטיף להם הרבה ולא לשכנע אותם הרבה, בטח לא לצחוב אותם לפה בכוח. להיות קשובים, לראות מה מתאים, ולעזור להם לשמור על הגוף שלהם ועל המיינד שלהם בריאים. אז זה העצה הראשונה כאן. העצה השנייה, שתול תה צמחים במקום עבודתך. איפה שהמכונת קפה, תשימו גם תה צמחים שם. והרעיון פה זה להקל על אנשים אחרים לטפח אורח חיים בריא. ואנחנו יודעים שהרבה קפה זה לא טוב, זה גורם להייפר וכך הלאה, זה גורם לאולקוס. אז תשימו קצת צמחים שלכם על יד המכונת קפה, ואתם לא צריכים להגיד שום דבר, תעשו את זה קל, תעשו את זה זמין. אז פה אתם משתמשים בצד שלישי שהוא לא בתוך מערכת היחסים, אתם לא מנדדים לאף אחד, אתם לא נותנים הרצאות לאף אחד. אתם פשוט מטפחים את הבריאות של אחרים, אתם מביאים חטיפים בריאים, אתם מכינים משהו לחלק לאחרים שהוא בריא בצורה כזאת. איך זה ישפיע על בני הזוג אם אני עושה את זה? אני מביאה תה בעבודה, איך זה משפיע על בן זוגי? זה משפיע מכיוון שהם באו ממני. הם השלכה של המיין שלי. אז ככל שאני הולכת יותר ויותר עם המחשבה הזאת שאני צריכה לדאוג לבריאות של אנשים סביבי, ומקדישה את מה שאני עושה כדי לפגוש את זה אחר כך בבית, בני זוגכם ישתנו לנגד עיניכם, והם יפתיעו אתכם. כי הם באים מאיתכם, אתם לא יכולים למנוע את ההשלכה שלכם. כשאתם שתלתם את הזרעים ועוצמה כמו שצריך, עם ההקדשה ועם האובייקטים הנכונים ועם המוטיבציה הנכונה, ואם אתם עושים את זה ברצף, לא מעשה אחד, אלא אתם כל הזמן מתהלכים עם המחשבה הזאת, בני זוגכם ישתנו. על כורחם ועל כורחכם הם ישתנו. כי ככה כל דבר בחיים שלנו. כל האובייקטים בחיים שלנו הם ריקים, הם לא מצד עצמם באים, והם גם לא מצד עצמם כך ואחרת. בן זוגנו הוא לא מי שלא מתעניין בדרך רוחנית מצד עצמו, אנחנו משליחים אותם ככאלה. בגלל שבעבר לא טיפחנו סדנה, לא טיפחנו אורח חיים רוחני. אז הדרך לשנות את זה, זה לשנות את המים שלנו, ואז הם אוטומטית משתנים. אז זה לא הודות לשים שם את התה, זה יותר הודות, אתם זוכרים איך קרמה עובדת. 90% זה הכוונה, זה המוטיבציה. זה מה חשבתם בזמן ששמתם שם את התה. איזה מחשבות ליוו את המעשה הזה, ואיזה מחשבות מלוות אתכם כל היום. האם אתם עסוקים כל היום בלטפח את הבריאות של אנשים סביבכם, ולהסיר סכנות מהם, לשמור על גופם, לשמור על המים שלהם? האם אתם למשל מציעים להם שיעורי מדיטציה? או דברים כאלה. אז הכל עודות הכוונה שלכם, ומתוך הכוונה הזאת נעשים המעשים שלכם. ככל שההתכוונות שלכם חזקה יותר, כך בני הזוג ישתנו מהר יותר. זה החוק. ככל שההתכוונות שלכם יותר חזקה, והמוטיבציה שלכם יותר חזקה, והרצון שלכם לדאוג לזולת יותר חזק, ככה הם ישתנו יותר מהר. גורם נוסף שמחזק את הקרמה, זה ככל שאתם מודעים יותר למה שאתם עושים. ככל שאתם מבינים יותר את הריקות של העולם שסביבכם, ואיך העולם הזה הוא שיקוף של המים שלכם, ומתוך זה עושים את מה שאתם עושים, המודעות הזאת, עצם המודעות הזאת, מאוד מזרזת את ההפשלה. העצה השלישית כאן, שאתם עצמכם מהווים דוגמה טובה לאחרים. אז אם אתם יושבים בחברות או במסעדה או בית קפה, ואתם נמנעים משתייה חריפה, זה מדבר יותר חזק מאשר לתת לאנשים הרצאות כמה אלכוהול זה לא טוב. ככל שהסדנה היומית שלכם, של החיי היום-יום שלכם יותר חזקה, כך המציאות מתחילה להשתקף אליכם יותר ויותר טהורה. ואין חזק מאשר להיות מופת דוגמה אישית. אם למשל אתם נמצאים באיזה אירוע בערב, ואתם עוזבים מוקדם, אני חוזרת הביתה מוקדם, כי אני צריכה לקום בבוקר לעשות מדיטציה. אז זה אולי נשמע לחברים מוזר, אבל אתם לא יודעים איזה זרעים אתם שופלים אצל מישהו אחר. אתם לא יודעים למה הם כבר מוכנים. וכשאתם עושים את זה ככה, אם מישהו קולט את זה, ומישהו מתחיל לשנות את הסדה היומית שלו כתוצאה מהמופת הישי שלכם, הקרמה חוזרת אליכם. חבר'ה מדיימון מאונטן יושבים במסעדה לפעמים, ואחד אומר, אני משלם את החשבון, ואנחנו יודעים שאין לו גרוש על הנשמה, הוא אומר, לא, אנחנו משלם את החשבון. לא, הוא אומר, אני אין לי גרוש על הנשמה, אני חייב לשלם את החשבון הזה. בבקשה, תרשי לי לשלם את החשבון שלך. אז זה ההבנה של קרמה, כן? אז איך אני אמנע ממנו את הטענה? אז אם אתם ממחישים בהתנהגות שלכם, אתם חיים את הסדנה, זה מדבר הרבה יותר חזק ממילים. ואז את כל הארוחת ערב הזאת שאתם הולכים לשלם בעדה, כי אין לכם גרוש על הנשמה, אתם מקדישים לזוגיות שלכם, למה שאתם תראו בבית. אז מה שאנחנו אומרים זה שבו בזמן שאתם מנסים לשפר את בני זוגכם, אתם הולכים ומתארים. הסדנה שלכם מתארת. ואז בעצם זה תרגול יחד. אתם ביחד מתקדמים. אתם עושים קרמה שמשפיעה על שניכם כאחד. ופה אולי דוגמה יפה מידלי למה. אז הוא יושב באיזה מופע מוזיקלי, הוא מוזמן כמובן להיות אורח כבוד, ויש את הנגנים, והם כולם מאוד מתרגשים, ואז הוא מפהק. והוא אומר, ביקשו ממני להגיד כמה מילים כאן, אבל השעה מאוחרת, אני צריך לעזוב, אני מאוד עייף, אני צריך לקום מחר בבוקר, ויש סדנה לעשות. הוא קם כל יום בשלוש בבוקר, ויש לו סדנה ארוכה לעשות. עכשיו מאוחר, אני חייב ללכת הביתה. מכל הדברים שהיו בערב הזה, כולל כל הנגנים והמוזיקה, יכול להיות שזה הדבר היחיד שתזכרו. שדלי למה פיהק, כי הוא צריך ללכת הביתה, כי יש לו סדנה לעשות בבוקר. וזה אולי הדבר החשוב ביותר שקרה באותו ערב, וכל מה שהוא עשה זה הוא פיהק. אז זה איך שאנחנו יכולים להיות מופת אישי לאנשים שסביבנו. וזה איך שאנחנו נביא לניקיון הזה בבית, ניקיון במובן הזה, בני הזוג תומכים זה בזה, להתנקות, להתאר, להיות זוג שביחד מגיע אל ההערה. הבא אחריו יהיה מכבד. שוב נתחיל מפסוק אחד יפהפה מאריה נגארג'ונה. הוא אומר, שהייה, התחלה, סיום, קיום או אי-קיום, נחות, שווה או ניסה, כל אלה, אמר הבודה, קיימים על פי מוסכמה, ולעולם לא מצד עצמה. אז שוב, אריה נגארג'ונה החכם, הוא מדבר על שהייה, התחלה, סיום, באמת על הרעיון הזה שדברים מתחילים, ויש להם אמצע, ואיזה מסתיימים. הוא אומר, הדברים האלה קיימים על פי מוסכמה, הם קיימים בעולם היחסי, הם קיימים במה שאנחנו קוראים אמת כוזבת. אין להם קיום עצמי. דברים לא מתחילים, נמשכים ומסתיימים מצד עצמם, כפי שמופיע לנו. מופיע לנו כאילו שהתחיל משהו, התחילה מערכת יחסים, היינו זמן מה במערכת יחסים ואז היא הסתיימה. כאילו שזה קרה מצד עצמו. הוא אומר, לא, הדברים האלה, על פי מוסכמה, כלפי חוץ, זה נראה שזה מה שקורה. אבל הדברים האלה לעולם לא קיימים מצד עצמם. הם אך ורק השלכות שלנו, הם אך ורק השלכה מהקרמה שלנו. וכשמפשילה הקרמה, אנחנו רואים את עצמנו מתחילים מערכת יחסים. מסתיים את הקרמה הזאת, מערכת יחסים מסתיימת, וזאת הדרך היחידה שמערכת יחסים יכולה להתחיל, או להימשך או להסתיים. אין שום דרך אחרת, כי אין לה קיום עצמי. אין לשום דבר קיום עצמי. אז אנחנו צריכים להבין את הסיבות שמביאות את הדברים ושלוקחות את הדברים מאיתנו. הוא ממשיך את זה, נחות, שווה או ניסה. פה אנחנו מדברים על שיש כביכול תכונות עצמיות לאנשים. האדם הזה נחות, האדם הזה ניסה. אם יש לי השלכה כזאת, ככה הם יפיעו לי. הם לא מצד עצמם נחותים או ניסאים. אז בואו ניישם את הידע הזה של הריקות על בן זוג שיכבד אותנו. אז כאן ההקשר הוא שאנחנו נמצאים עם מישהו ויש לנו טענה שהם לא מכבדים אותנו. ואנחנו מנסים להביא אותם לידי כך שיכבדו אותנו יותר, את בן או בת זוגנו. ואיך זה קורה במערכות יחסים שגרתיות, רגילות, נורמליות? אז שוב, זה מתחיל מאוד יפה, הרבה פעמים, ואולי יש כבוד בהתחלה, וככל שעובר הזמן, הדברים הולכים ומתפרקים ודוחים. ויש אנשים שעוברים דרך הרבה מערכות יחסים שמתחילות נהדר ומעוררות הרבה תקווה, אחר כך זה נכנס לשגרה ואחר כך זה מתקלקל או דואך ומאבדים עניין אחד בשני. וזה יכול להיות מאוד מתסכל, כי זה לא נכון רק לגבי כבוד, זה נכון לגבי כל אספקט של מערכת יחסים. וכולנו עברנו דרך זה, אפילו בבית ספר שהתחלנו עם בנים בנות, כמה זמן האריכו מערכות היחסים? בדרך כלל לא מערכות זמן. מתחילות שעות זמן מה ומסתיימות, ועל זה אומר נגארג'ונה, לא מצד עצמם. הדברים האלה קיימים על פי מוסכמה, אבל לא מצד עצמם. אבל עד שאנחנו לא מבינים את זה, אנחנו עלולים להגיע למסקנה. למשל, מישהו שהתקלקלו לו הרבה מערכות יחסים, אומר, אוקיי, זה לא בשבילי, מערכות יחסים לא בשבילי. כאילו שזה מצד עצמו, או אני כזה, או החברות שלי כאלה, או החברים שלי כאלה. הרבה פעמים אנשים שגדלו בבית שההורים נפרדו, נתגרשו, או שלא חיו טוב ביניהם, באים עם המון מטען כבד אל מערכות היחסים שלהם, ויש מין ייאוש כזה שתמיד זה מסתיים לא טוב, ותמיד משהו מתקלקל. חשוב להבין שאם אנחנו פוגשים מישהו בחיים האלה, ונמשכים אליהם, זה בגלל שהיה לנו קשר איתם בחיים קודמים. גם אם היו שורה של בני זוג, כל אחד מהם היה מישהו חשוב בחיים שלנו בחיים קודמים, ואולי הייתה לנו זוגיות טובה איתם בחיים קודמים, ושנינו שמרנו את הקשר הזה עמוק בליבנו, ולא דווקא בגלגול שמיד קדם לזה, זה יכול להיות הרבה קודם. ועכשיו אנחנו פוגשים אותם, וכשאנחנו מרגישים את הניצוץ עם האדם הזה, ולא עם זה שלידו, זה בגלל שיש לנו את הקרמה הזאת עוד מחיים קודמים, והקשר מתחדש. ובבודיזם אנחנו אומרים שעצם ההתחלה של דבר היא הגורם לסיומו. עצם זה שמשהו התחיל אומר שהוא הסתיים. כשעץ נולד זה בדיוק הגורם לסופו. לא יכול להסתיים עץ שלא נולד, נכון? וכל עץ שנולד יגיע סופו. כל תינוק שנולד יגיע סופו. כל מערכת יחסים שמתחילה, אם לא נבין את מה שמנסה אריה נגארג'ונה להגיד לנו בפסוק הזה, היא תסתיים, כך או אחרת היא תסתיים. עצם זה שאנחנו פוגשים את האדם הזה, יגרום לכך שנאלץ להיפרד מהם. וזה מאוד עצוב. זה איך שסמסרה עובדת. וזה קורה מכיוון שהקרמה שהפגישה אותנו איתם, שהייתה קרמה טובה, כי אולי הייתה לנו מערכת יחסים טובה איתם בחיים קודמים, ופשוט בני הזוג מתו לפני שהצליחו להגיע אל ההערה, אל המימוש האולטימטיבי של הזוגיות הזאת, אז הם זוכרים את הקשר הזה והם נמשכים אחד לשני, אבל הקרמה הטובה הזאת מסתיימת. היא בהדרגה נשחקת ובסוף מסתיימת. כי אנחנו משווים את הקרמה כמו כרטיס אשראי. אנחנו מגיעים אל הזוגיות והכרטיס מלא, יש הרבה קרדיט שם, וכל רגע שאנחנו בני הזוג, וטוב לנו עם בני הזוג, אם אנחנו לא מבינים מספיק את הריקות של המצב ושלהם, הקרמה הזאת הולכת ונשחקת. ולמעשה כל רגע טוב בזוגיות צורך המון קרמה, הוא שורף המון קרמה. הרגעים של אושר בסמסרה הם מאוד נדירים. מאוד מאוד נדירים באופן כללי. אז אם יש לנו תקופה טובה עם מישהו, בתקופה הטובה הזאת אנחנו שורפים המון קרמה טובה שצברנו בהרבה הרבה גלגולים. ואז מה נשאר? נשארת רק הקרמה הפחות טובה. הקרמה שגורמת לנו פתאום לראות אותם פחות מושכים, או אולי דוחים, או אולי מעצבנים. כל רגע שאנחנו עם בני זוג שנעים לנו איתם, אנחנו מאבדים קרמה. אותו דבר עם הגוף. כל רגע שיש לי את הגוף האנושי, שמבחינה קרמית זה נס, כי זה אפשרות להגיע להערה, כל פעם שיש לי גוף אנושי, עצם זה שיש לי אותו, גומר לי כמויות עצומות של קרמה נהדרת. ולכן הגוף הולך ומתקלה ומתבלה ומזדקן. מהסיבה הזו, מהסיבה הזו. אז אם אנחנו לומדים, אם אנחנו מסוגלים ללמוד איך לטעון מחדש את הכרטיס אשראי הזה, לשים שם עליו עוד קרדיט, אז אנחנו יכולים להביא את הזוגיות שלנו שתמשיך להיות טובה ושתלך ותתעצם. ובתיאוריה זה אפשרי. ויש אנשים שעושים את זה גם במעשה, והזוג שלנו של נורופה וניגומה היה דוגמה טובה. אז אם למשל הנושא שלנו זה כבוד הדדי, ואנחנו רוצים בני זוג שיכבדו אותנו, התהליך הטבעי במרכאות זה ש... אם היה כבוד בתוך מערכת היחסים, הוא ילך ויפחת, כי כל קרמה פוחתת. אבל חשוב להבין שזה לא חייב להיות ככה. זה רק קורה ככה אם לא מבינים את התהליך. אם מבינים אותו ואם לומדים איך לטעון שוב קרדיט בכרטיס אשראי הזה, זה יכול ללכת ולהתגבר. זה יכול להיות בדיוק להפך. הכבוד ההדדי ילך ויגבר, ובסוף שם הניגומה ונאורופה נופלים זה לרגלי זו, ורואים בודה אחד בשני.
לפחים אדויה עם הצילי ימשות האהבה לחמה ולבנה היא אדויה ופנינים של כל חסד למטה ולילי ירחנה ולהגישנה כגן של נעתה לליבי רחנה ולך נשנה כגן של נעתה או ניתן בורך ותזכה כל בריאה בעולם שקורא